שלום לכולם. שבוע טוב. השיעור מוקדש לעילוי נשמת ורדה אורדה בת טוויטה. שבוע חדש, זה דבר טוב להיות בשיעור בכל יום בשבוע. ביום ראשון יש אפשרות שיתעורר לנו הלב להיות בערנות או במודעות לכל השבוע שבפתחנו. השבוע מתחילה במילים ואלה המשפטים. אז מובל זה בזוהר הקדוש, המילים דה רזה דגלגוליה. תרגום לעברית זה סוד הגלגול. לכאורה, מה הקשר? עניינה של פרשת משפטים, מה שמכונה בהלכה היהודית, דיני חושן משפט. אלו הם הדינים שעוסקים בעניינים שבין אדם לחברו. מדוע הזוהר הקדוש מתחיל במילים שזה בעצם סוד הגלגול? מסביר הבעל שם טוב הקדוש, שלפעמים יש דין ודברים בין אנשים. תארו לכם אנשים שהיו פעם שותפים, או כל סיבה אחרת שבני אדם מגיעים לדין בצוותא. ובשביל להעצים את הדוגמה, שעוד מעט תבינו על מה אני מדבר, הם אפילו הולכים לדין תורה ולא לדין אזרחי. ואותו אדם שבטוח בוודאות שהוא זכאי, הוא הפסיד את כספו או הפסיד את חלקו. יש פעמים שבן אדם יודע בוודאות שהוא צודק, רק עבדו לו המסמכים, והדיינים אומרים לו עם כל הכבוד, אם יש לך מסמכים להוכיח את טענתך, והצד השני גם כן יודע שהעומד מולו צודק, רק הוא תופס הזדמנות על כך שנאבדו לו מסמכים, זה לדוגמה. ובוא נאמר שאין לו את המסמכים. אז הדיינים פוסקים כמובן לרעתו, כך הוא הדין תורה. יש פעמים שהזולת גם משקר, במצח נחושה. וכך מסתיים לו הדיון בבית הדין. והמפסיד הולך הביתה, ולא מצליח להירדם על משכבו. הוא אומר, איך ייתכן? שאלו, אני יודע את האמת שהצדק איתי, בלי אינטריגות או בלי תככים, שהצדק איתי, ואיך ייתכן שבשם התורה הפסדתי בדין? על זה אומר הבעל שם טוב הקדוש, הוא מסביר, למה רבי שמעון בר יוחאי הצמיד לפרשה הזו את סוד הגלגול. יש פעמים שבן אדם יש לו הפסד עסקי מול הזולת, שעל פניו זה נראה כעוול. עכשיו הדיינים כמובן עושים רק מה שהם יכולים, רק מה שמול עיניהם. יכול גם הזולת להישבע לשקר ולהפסיד, או להביא עדי שקר ולהרוויח. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שתדע לך שהדין יצא כמו שצריך לצאת. רק שבשביל לראות את הצדק, זה לראות את סוד הגלגול. יש פעמים שאנחנו עוברים קושי עם אנשים בעולם הזה, וזה בעצם פרק נוסף מסיפור ארוך יותר שהחל גם בחיים קודמים. עכשיו כמובן שמדובר פה על מישהו שעשה את כל ההשתדלות, זה לא כמין פטליזם להגיד על כל דבר זה גלגול. אדם עשה את ההשתדלות ואותה מערכה משפטית וכל זה, ואף על פי כן הוא רואה שבסופו של דבר הוא הפסיד. כאן נכנס העניין של האמונה. כדאי לומר במאמר מוסגר שרבנו סעדיה הגאון, מגדולי חכמי ישראל לפני כ-1,000 שנה, אמר על עצמו שהוא לא מאמין בגלגולים. זו הייתה התפיסה התורנית שלו. זה קודם כל חשוב גם לדעת שזה לא בכל החלקים של עם ישראל היה מקובל. והבעל שם טוב הקדוש אמר על עצמו, אני גלגול של רבי סעדיה גאון. אז שיהיה לנו ככה את הנקודה הזאת. אז זה סוד הגלגול. כי מה קורה? אם אין לנו את האמונה הזאת, בן אדם נכנס לעצמות. יש מיני סוגים של עצמות. אחד הסוגים זה תרעומת על הקדוש ברוך הוא, על צורת ההתנהלות של חיי. אחד הסיפורים היפים של רבי נחמן, במעשייה האחרונה שהוא סיפר בימי חייו. מה המעשייה האחרונה שהוא סיפר בימי חייו? זה מעשה בשבעה קבצנים. זה בכלל טוב לקרוא את הסיפורי מעשיות, זה מרחיב את התודעה. הוא גם אמר לסיפור הזה, שאילולי הוא בא לעולם, רק לספר אותו, זה כבר היה כדאי. כמובן כשהמלך רוצה למסור את המלוכה לבנו בחייו, זה הזדמנות לעשות חגיגה גדולה, מסיבה גדולה. כי זה מביע אמון בבן שלו, זה לא סתם חגיגה, זה אומר שהוא ראוי, שהוא מוכשר. ואבא מזמין לסעודה הזאת את כל מי שאפשר. והוא גם דואג לפן האומנותי. ונחל מביא שם, שהיו בחגיגה הזאת, קפליאס וקומדיאס. תרגום לעברית, קפליה זה מקהלות, וקומדיאס זה מסכים, הצגות, שיהיה גם צחוק גדול שפותח את הלב, וגם מוזיקה טובה שמרחיבה את הנשמה. ובעיצומה של השמחה בא המלך ואומר לבנו, אמר לו, בני היקר, היות ואני חוזה בכוכבים שיבוא יום ואתה תרד מן המלוכה. לפני שאני אומר את ההמשך, בין מי שכבר מכיר את הסיפור ובין מי שלא מכיר את הסיפור, איזה מין סיטואציה זאת? חגיגה של הכתרה, עיצומה של השמחה, ובאים לומר לחתן השמחה, תדע לך, זה מתי שהוא ייגמר. ולא, אני חוזה בכוכבים, שיבוא יום ואתה תרד מן המלוכה. ולא, אני מבקש ממך שכשזה יקרה, תהיה בשמחה. והוא ממשיך ואומר לו ככה, אם אתה תהיה בשמחה כשזה יקרה, אומר לו אבא, אז גם אני אהיה בשמחה. ואם אתה לא תהיה בשמחה, אמרת, תהיה מבואס ודיכאון, אמר לו אבא, אני בכל כי זה אינדקס לכך שלא היית ראוי להיות מלך. כי בכל, אומר רבי נחמן, שמלך אמיתי זה אחד שהוא לא תלוי בשמחה שלו אם הוא יהיה מלך או לא. מלך אמיתי משוחרר מהתלות הזו. זאת אומרת, אם רוצים בו, רוצים להשתמש בכישרונותיו, ביכולותיו, בכישרון הנהגתו, ובכבוד, בשמחה. רק אם לא, אומר, איזה יופי. יהיה לי זמן פנוי למשפחה, יוכל לעבוד בגינה, יוכל לשחק טניס, יוכל ללכת לרכב על שפת הים, בלי מאבטחים. לא לנפשי. זאת אומרת, כשקוראים את הסיפור הזה בפעם הראשונה, הוא מאוד מטמיע. זה מטמיע א' על הסיטואציה שבה אבא אומר לבנו, נשמע יאי בני, אתה יבוא יום אתה תרד מן המלוכה. ודבר שני הוא אומר לו, אני מבקש ממך שכשזה יקרה, תהיה בשמחה. וזה רבים רבים אגו בדברים האלו של רבי נחמן והתעוררה התמיעה על כך, מאיפה אני יכול להיות בשמחה שמורידים אותי מן המלוכה. אם הייתי אומר לכם שהמשימה היא להיות בשמחה כשממנים אותי להיות מלך, אז זה ברור. להיות בשמחה כשמורידים מן המלוכה, במילים אחרות, הוא אומר לו, בוא תחשוף מה עוד נותן לך שמחה בחיים שלא המלוכה, שלא השררה. כי הרי כולנו מכירים שמחה שמגיעה על ידי מעמד חברתי, על ידי רכוש, על ידי הצלחות בעולם החיצון. ולפעמים מעמידים בן אדם במבחן, שלוקחים לו את היקר מכל, ולכל אחד היקר מכל זה אישי. יש בן אדם שלוקחים לו את המשרה שלו, יש בן אדם שלוקחים לו את יופיו, יש בן אדם, כל אחד לפי עניינו. וזה אתגר לגמרי לא פשוט, כי יש תנועה טבעית ויש תנועה על-טבעית. התנועה הטבעית, לדבר ראשון, להזדהות עם החיסרון ולהיכנס לעצמות ולדיכאון. ויש דרך גם במצבים הללו לפגוש מימד פנימי יותר שבדרך כלל לא מוכר לנו. רק בזמנים הללו של לב נשבר, לפעמים הקדוש ברוך הוא מסדר לבן אדם לב נשבר בשביל להוציא אותו מהאדישות ולקרב אותו למימד שהוא לא הכיר. נאמר בתהילים, הרופא בשיעורי לב הוא מחבש לעצמותה. בסמיכות לזה יש פסוק שנראה לכאורה לא קשור, וננסה לראות מה הקשר. זה הרופא לשיעורי לב מחבש לעצמותה, מונה מספר לכוכבים וכולם שמות יקרא. אז עם מה נתחיל? מהפסוק הראשון או השני? הראשון הוא יותר ברור, הרופא לשבורי לב. זאת אומרת, המציאות הגשמית לעתים מסוימות גורמת לנו ללב נשבר, כמו אותו דיכאון שיכול להיות לבן המלך אם יתבשרו על ירידתו מן המלוכה. על הקדוש ברוך הוא פותח בפנינו מימד נוסף. יש הרבה אנשים בעולם שמתארים, זה רבים מספור, צריך למצוא את הסיפורים שלהם, שרק אחרי שהם קיבלו איזה מכה בחיצוניות חייהם, משהו נפתח, וכמו איזושהי שכבה של אטימות, ששום דבר אחר לא יכול היה לסדוק אותה. בזוהר הקדוש כתוב, שיש לפעמים בן אדם, בעקבות מה שעובר בחייו, יש כמין טיפה רוחנית ששום דבר לא בוקע אותה. ורק לב נשבר. רק זה לב נשבר שלא מביאים אותו בהזמנה. לפעמים זה התרחשות שאנחנו פוגשים בחיים, שאנחנו לא מודעים איזו ברכה, איזו מתנה. היא תומנת בחובה במילותה. זאת אומרת, הרופא לשבורי לב. לפעמים הרופא היחיד שיכול לרפא שמורי לב זה הקדוש ברוך הוא. יש פעמים שבן אדם מנסה טיפול זה או אחר, סדנה זו או אחרת, עזרה נפשית זו או אחרת, וזה דברים שהם ראויים ונצרכים. רק שלב יודע מרת נפשו שיש נקודה לפעמים בנפש שלא מקבלת מזור מכל הניסיונות הללו. הם ניסיונות ראויים, הם ניסיונות טובים, אבל יש פעמים, אז זו הזמנה. להיות בקשר עם הרופא לשמורי לב, הוא מחבש לעצמותם, זה כמו לחבוש פצע, אז יש לחבוש את העצמות, לתת לה מרפא. מה ההמשך? מה אמרנו קודם? מונה מספר לכוכבים. כוכבים, מישהו יודע מה מספר הכוכבים שקיים ביקום? יכולים לשער, אנחנו לא יודעים אותם. לחיים לחיים. חיים טובים על השלום. המונה מספר לכוכבים. לכולם שמות יקרא. המילה שם בלשון הקודש היא מסמלת ייעוד. אנחנו מכירים את זה שאני פונה למישהו ואני אומר לו, אני בא אליך בשם ראש העיר. אז אני מחליף את המילה בשם, באיזו מילה? שליחות. אני בא אליך בשליחותו של פלון. גם אנחנו מכירים את המילה בשם בעוד שימוש. שיש לי פה איזה חפץ ואני שואל, לשם מה נועד הדבר? לאיזו מטרה? אז אנחנו רואים שהמילה שם בלשון הקודש זה גם ייעוד, מטרה, וגם שליחות. כל אחד בשם שלו יש ייעוד ויש שליחות. עכשיו, כשבן אדם מסתכל על הגלקסיות, על הכוכבים, זה נראה לו סתמי, זה נראה לו הרבה. ויש איזו תחושה שלא באמת לכל כוכב יש מספר, מספר סידורי. או לא לכל כוכב יש שם, במובן של ייעוד, במובן של תכלית. ואת מתגנבת לנו המחשבה, אולי יש איזושהי סתמיות שם. אולי מתרחשת שם איזושהי מקריות. אז אומר לנו, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, לכל אחד יש שם. שם, היינו זה במשמעות של ייעוד ובמשמעות של שליחות. ככה גם כן, איסורים שבאים על האדם, יש להם גם אין ייעוד ושליחות. רואים את זה כל כך יפה, שבכאבים שמלווים את הלידה, איך הם נקראים? אוכב ללידה, נכון, או ביטוי נוסף, צירי לידה. מה זה צירי לידה? ציר, מילה נרדפת בעברית לשליח. והצירי לידה אנחנו יודעים שיש להם גם תפקיד בתהליך הלידה. אז יש איסורים שהמכוונות שלהם לחשוף אותי למימד נוסף, הם אמורים להיות שליחים, להעלות אותי מדרגה, להעלות אותי כיתה, להביא לי איזושהי התקדמות. אבל גם אני יכול להגיד שהם סתמיים או חסרי פשר, ולא לנסות לראות מה אני יכול ללמוד ולצמוח מהם. זאת אומרת, שנקודת הבסיס, הנקודה הראשונית שאיתה אנחנו מתחילים, שיש שם ממה ללמוד. יש שם ממה לצמוח. וכשמסתכלים על המציאות באופן הזה, איזה שמחה בן אדם מקבל, איזו בהירות. אם מסקרן אתכם מה קורה עם בן המלך שהזכרתי אותו מקודם, זה סיפור ארוך. הרי לכאורה, מה אבא רצה להשיג כשהוא בא להגיד את זה לבן המלך? הוא אומר לו, בעצם בוא תהיה בהרפייה. אתה תלך, תעשה את המלוכה כמיטב יכולתך. רק ביום שזה יקרה, תהיה בנינוחות. מה רבי נחמן מספר, מה עושה מיד בן המלך אחרי שהוא קיבל את המלוכה? כתוב שהוא קיבל את המלוכה בחוזקה. הוא מחליף את כל השרים, את כל הדוכסים, את כל בעלי המשרות, בשביל שהשליטה שלו תהיה חזקה ושלמה. לצערנו, רבי נחמן קטע את הסיפור באמצע, לפחות את ההיבט הזה של הסיפור, הוא לא כותב מה נהיה שם מבן המלך. הוא ממשיך את הסיפור, אבל הוא מתעלם מנקודת ההתחלה הזאת, רק הוא כן מספר לנו איזה הכנות הוא עושה בשביל להיאחז בכל מחיר במלוכה. בן אדם שנאחז בכל מחיר במלוכה, המשמעות היא שיש לו רק ציור אחד איך יכולה להיראות, איך יכולים להיראות חייו. יש לו רק ציור אחד, איך הטוב יכול לבוא ולפגוש אותו. רבי נחמן ממליץ לכולם לקרוא את, את הסיפור הנפלא הזה. אמנם הוא סיפור ארוך מאוד, אבל ההתחלה שלו היא פותחת הרבה בנקודה הזו. זאת אומרת, במילים אחרות, הרבה פעמים יש לנו בחירה מה לעשות, לפנות ימינה או שמאלה. יש פעמים שאין את הבחירה לפנות לימין או לשמאל. יש את הבחירה איך להתייחס לסיטואציה שבו בן אדם, לסיטואציה שאותה בן אדם פוגש בחייו. בליקוטי מוהר"ן חלק ב', תורה פ' ב', אומר רבי נחמן דבר כזה. הוא מדבר על מצב של כסדר ושלא כסדר. זה מושגים שיש בטרמינולוגיה שלו, כסדר ושלא כסדר. כסדר זה שהמציאות הולכת כפי שאני רוצה, כפי שאני מתכנן. שלא כסדר זה שהמציאות מתרחשת לא, לא כפי רצוני. עכשיו, מה קורה עם בן אדם שלאורר זמן חווה את מציאות חייו שלא כסדר? זאת אומרת שלאורך זמן הוא חווה שמציאות חייו לא מתנהלת כפי שהוא רוצה. אז הוא מביא על זה פסוק כואב מאוד ממשלי, שאומר תוחלת ממושכה מחלה לב. מה זה תוחלת? תוחלת זה ציפייה מתמשכת. כל הזמן יש סיטואציה מסוימת שבן אדם אומר, עכשיו זה עוד לא החיים. רק שהעניין המסוים יסתדר, אז נוכל לחיות באמת. תוחלת ממושכה. זאת ציפייה ממושכת שאינה מתממשת, שיוצרת תסכול, יוצרת כאב. מה הסיומת של הפסוק? במשלי הרבה פעמים כל פסוק זה יחידה שלמה, כמין סדנה כזאת, תוחלת ממושכה מחלה לב, ועץ חיים תאווה בה. אז יש לנו ככה, מחלה לב מול עץ חיים, ותוחלת מול תאווה בה. תאווה בה, למרות שהמילה תאווה בדרך כלל זה בהקשר לא חיובי, אבל פה זה מופיע, הכוונה היא שבן אדם מקבל את סיפוקו. תאווה באה. מול תוחלת ממושכה. זו ציפייה ממושכת לדבר מה שלא מתרחש. אחרי זה יש לנו גם את ההגבלה בין עץ חיים לבין מחלה לב. עץ חיים זה מסמל בריאות. שפע. מול מחלה לב שזה... לתאר אב טיפוס לכל המחלות. רק צריך לעיין עוד קצת, אם רוצים להעמיק בפסוק הזה שאומר תוחלת ממושכה, מחלה לב ועץ חיים תאווה בה, מה זה עץ חיים במקרא, בסיפור בראשית. אז יש לנו עץ הדעת טוב ורע. יש לנו עץ חיים. עץ הדעת טוב ורע זה שאני קובע לפי הדעת והשכל שלי מהי התרחשות חיובית ומהי התרחשות שלילית. וכאן יש הרבה סבל. סבל ממה? בדרך כלל ממה הסבל שלנו? שהמציאות אינה מתנהלת לפי התסריטים שלנו, לפי התוכניות שלנו. זו החוויה האנושית מאז אדם הראשון. זה לא איזה תקלה, זה הצורה שרובנו חיים כבר הרבה שנים, הרבה שנים זה כוונתי מאז אדם הראשון. זה נקרא תודעה של עץ הדעת טוב ורע. הדעת שלי קובעת מה זה טוב ומה זה רע, וממילא אם לפי דעתי יש טוב יש שמחה, ואם לפי דעתי זה הפך הטוב יש עצמו. מול זה יש מציאות אחרת שזה לא קל לחיות בה, כי עובדה שמאז אדם הראשון אנחנו לא שם, אבל אפשר לזמנים מסוימים להתחבר למימד הזה, והמימד הזה נקרא עץ חיים. המימד שנקרא עץ חיים, זה אומר שזו הסכמה לשמוח במה שקורה. אני מדגיש, זה לא קל, זה גם לא, אף אחד לא נדרש להיות במקום הזה, אבל לפחות שנדע, רציתי לומר שתדעו, רק עצרתי את עצמי, כי אז זה נשמע שאני יודע מזה, אבל אני רק מקווה שגם אתם תדעו מזה. קום זה, אני לא אומר שתדעו, אלא חשוב שנדע שיש מימד כזה שנקרא עץ חיים. זה דעת של עץ החיים. זאת אומרת, שכשישנה מציאות לא כפי רצוני, אני מוכן להיפתח לאפשרות שבמציאות הזה יש טוב. אני עוד לא יודע איך היא. הדעת שלי עוד לא תופסת את זה, כי הדעת שלי כבר הכריזה שזה רע. יש עוד מציאות כזו, שאומר רבי נחמן, שישנם אנשים שיש להם סבל גדול מחייהם עקב מציאות של חוויה של לא כסדר. והם בעצם חווים חוויה שנקראת תוחלת ממושכה. והוא מזמין אותם לעבור מחוויה של תוחלת ממושכה לחוויה שנקראת עץ חיים. עכשיו, עצם זה שאנחנו יודעים תיאורטית שקיימים שני מימדים כאלו, גם אם אנחנו עוד לא שם, יש לנו למה להתגעגע. כי בתוחלת ממושכה זה תמיד ציפייה למשהו עתידי שיקרה והוא לא תלוי בי. מה גורם לבן אדם להיות תוחלת? הוא מחכה שמישהו אחר ישתנה. שמישהו אחר יתפוס את עצמו בידיים ויגרום לי להרגיש יותר טוב. בעץ חיים יש הזדמנות כבר עכשיו לשמוח בקיים. אני חוזר בפעם השלישית, זה לא קל, אף אחד לא נדרש להיות שם, רק יש לנו מימד מסוים שאנחנו יכולים לחשוף אליו. עכשיו הוא אומר ככה, כשרואה אדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות. היינו, אנא אמלוך. מה זה אנא אמלוך? אני רוצה להיות בכוח להישאר מלך. אנא אמלוך. מה זה הביטוי אנא אמלוך? מלך הוא זה ש... כוח המלכות זה שאני מנווה את העניינים. במלכות יש שליטה. אתם יודעים מה זה אומר לרדת מן המלוכה? אצל כל אחד מאיתנו, למי שעוד לא מין. זה לחוות מצבים בחיים שאין לי שליטה על מה שקורה. זה מאוד מאוד קשה להסכים למקום של חוסר שליטה. שוב, זה לא דברים שאנחנו יוזמים, זה לא דברים שאנחנו מבקשים, אבל אם הם מגיעים, האם אני מסכים להיענות להם, או שאני נאבק למה שקורה. זה בעצם, אז המלכות, אם ננסה לקחת את המושג הזה שנקרא מלכות אל החיים האישיים של כל אחד מאיתנו, מה זה אומר להיות מלך? שהדברים בשליטתי, שאני שולט בדברים, זה עיקר המאפיין של המלך. מילה אחת שלו, הוא שולט בעניינים, יש כוח למילה שלו. ואם פתאום לא שומעים לו, הוא צריך להכין את הקפה לבד. אם כי אומרים שגם מלכים אוהבים להכין את הקפה לבד, כי אף אחד לא יודע בדיוק כמה הם צריכים את הקפה עם הסוכר. הוא מכיר הרבה מלכים שאוהבים אז אם ככה, אומר ככה, כשרואה אדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, מדובר פה על חוויה מתמשכת שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות. אנחנו מבינים מתוך הטקסט שגדלות הוא משהו לא נעים. היינו אנא אמלוך. אני חיפשתי את הביטוי אנא אמלוך, היכן הוא מופיע במקורות פעם ראשונה. לפני כמה שנים הלכתי לרב גינזבורג לשאול אותו איפה כתוב לראשונה אנא אמלוך. חיפשתי בכתבי אריזל, כי זה מושג מאוד יסודי בקבלה, אנא אמלוך. אנא אמלוך זה סובל שני פירושים בתורת הסוד. א', זה שאני ממליך את עצמי, שאני מנסה לשלוט על העניינים. ב', זה שאני מולך בלי שיתוף אחרים. זה גם המושג אנא אמלוך. זה שבן אדם מקבל לפעמים מנדט להניג, זה בסדר, רק המושג אנא אמלוך שהוא לא מוכן לשמוע הודעות אחרות. אם ניקח את זה למושג של עשר הספירות, זה כביכול כל ספירה אמרה רק השיטה שלי יכולה להניג. אין מקום לדרכים האחרות בשילוב שלהם. זה גם מושג של אנא אמלוך. ושוב, אנא אמלוך זה מינוי שאני ממנה את עצמי בכוח לשלוט, או אנא אמלוך שכבר קיבלתי מנדט, ואני לא שומע, לא משתף, לא נותן עוד אפשרויות לעוד גוונים, לעוד דרכים, להצטרף בדרך הזו. ושאלתי אותו את הרב גינזבורג, איפה מופיע אנא אמלוך לראשונה? באיזה מספרי הארי הקדוש? איפה בזוהר? אז הוא חייך ככה מבט של חמלה, אמר לי זה מלאכים ב' פרק א', ואדוניה בן חגית מתנסה למור, אני אמלוך. זה היה חמלה ככה, מחפשים בתורת הסוד, פרק אותה, זה עוד לא תגידו הפרקי תנ"ך שיותר קשה להגיע אליהם, או יותר מורכבים. מלאכים ב', פרק א'. אדוניה בן חגית נשא למור אני אמלוך. אז פה בא רבי נחמן אומר שלכל אחד מאיתנו יש את החוויה הזו. וכשרואה אדם בעצמו שהולך לו, שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות, היינו, אנא אמלוך. ובאנא אמלוך אנחנו מפסידים הרבה. אנחנו לא יודעים כמה אנחנו מפסידים. אנחנו, לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, וגם אם זה מצליח, זה רק ברובד האשלייתי. אז מה יעשה אותו אדם? כרגע רבי נחמן רק נותן את היבחון, אני חוזר שוב, או כשרואה אדם, שהולך לו שלא כסדר, ידע, יש לו גדלות, היינו, אנא אמלוך. אז מה עכשיו? מה צריך לעשות? יעשה תשובה. וישפיל את עצמו, ויהיה בבחינת מה. כמו שכתוב, אנחנו מה. רק את זה צריך להסביר. תשובה, הכוונה היא להסכים, לשוב למידה שלו. לשוב לעצמיותו. כי באנא אמלוך יש עוד נקודה. שאני מנסה לנוק עוצמה מאחרים. מתי בן אדם מנסה לנוק עוצמה מאחרים? שהוא לא במפגש עם העוצמה הפנימית שלו. דוד בן יוסף הזכיר כמה פעמים בספרים שלו את המילים עצמיות, עוצמה ועצמאות. וזה לא רק משחק מילים. כשבן אדם בקשר עם העצמיות שלו, אז את מה הוא פוגש? את עוצמתו. כי זה עוצמה שבאה מהמהות, מאור האלוקי שבתוכים. וממילא, מה עוד הוא פוגש? את עצמאותו. זה משולש שמזין זה את זה. רק המפתח שלו זה עצמיותו. עכשיו, כמו בכל דבר, אני אוהב, בשביל להבין את זה יותר עמוק, למצוא מילים הופכיות. אז תעזרו לי בבקשה. מה ההפך מעצמיותו? מה? חיצוניותו. או חיקויו, זה לא ממש. יש פעמים שאנחנו לא עובדים מפגש עם עצמיותנו. וגם צריך ללמוד, אני צריך כלי זיהוי, לדעת מה זה אותה עצמיות. המהות שלי. מה ההפך מעצמאות? תלות. אז בתלות יותר מובן למה מנסים לייחס במין המלוכה, כי אם אין לי את הלינוק, אם אני לא מצליח לינוק עוצמה מאחרים, אז אני כלום. אז מי שלא בעצמיותו, הוא ינהל המון, יוציא המון אנרגיה בשביל לקבל כוח מבחוץ. ואיזה עוד מילה הייתה לנו? עצמאות אמרנו זה תלות, עצמיותו זה חיקויו או...
עוצמה.
ועוצמה, מה זה? ההפך? חולשה. שאין, יש חולשה, כי אין את השדרה הפנימית. וכמה זה מרענן לחשוב שהמילים הללו, עצמיות, עוצמה ועצמאות, הם לא רק משחק מילים, הם באמת כמין משולש שצלעותיו מזינות זה את זה כשאני בקשר עם הפנימיות. אז כי הוא אומר, כשרואה אדם בעצמו שהולך לשווק כסדר, ידע שיש לו גדלות. שהוא, גדלות בתרגום שלנו זה לנסות לנוק מאחרים. לנסות לאחוז, לשלוט בכוח במצב. עכשיו, יותר מזה, למה בן אדם מנסה לשלוט? כי הוא לוקח בחשבון שרק הציור או הדמיון שלו, זה הדמיון הנכון, איך המציאות תתנהל כראוי. עכשיו, בכל כך הרבה פעמים, אם היינו רק מסכימים, להרפות, זה מסתדר הרבה יותר טוב, הרבה יותר יפה. אז כמובן, אם זה אפשרי, תהיה מלך, על איפה שזה כבר לא שייך. לאבד שליטה זה פחד שהכל יידרדר. רק בדרך כלל שאם אנחנו מסכימים להפסיק עם השליטה, מתגלה משהו נפלא, כמו שדיברנו על עצמיות, עוצמה ועצמאות, כמו שאתה נותן עוד לאפשרות, לעוד אפשרויות טובות שיגיעו. אז אומר שידע שיש לו גדלות. גדלות זה ניסיון להשיג, במושג גדלות אתה מנסה לגדול מעבר למה שאתה ראוי לך. היינו, אנא אמלוך. יעשה תשובה, במילה תשובה יש לשוב. לשוב למה? על מה דיברנו? שלושת המילים. לעצמיותי. יעשה תשובה. יש תשובה, כל אחד שאומר אותה גם במובן הדתי, המקובל, התורני, על פה לאור הטקסט. יעשה תשובה שוב אל מקומך, אל עצמיותך. יודע שיש לו גדלות, אנו אני אמלוך, עשה תשובה, וישפיל את עצמו. כשאני שומע את המילים, ישפיל את עצמו, זה יכול להיות מילים נורא צורמות, ישפיל את עצמך. וכדי אומר הקשר שמעלה אצלי חיוך, שלפעמים על כוח האיתור, נכון, בכל גשר, יש כתוב, יש שלט עם מספר המטרים, מה הגובה שלו, כי יש מסעיות יותר גדולות שלא יכנסו שם. היה נהג מסעית, שזה היה בדיוק הגבול, אמר סנטימטר יותר, אני אעבור את זה. ונתקע בפנים, נכנס ככה במהירות ונתקע. ניסו לחלץ אותו. שום דבר לא עבד. בלגן, עד שהגיע ילד קטן, אומר, יש לי רעיון. אז כולם רצו, כנהוג בסיפורים האלו, יגידו אלו, יגמר את המטרים. אז גם כנהוג בסיפורים כאלו, היה אחד מאנשי הצוותים שם שהזין לו בשימת לב, אמר לו, כן ילדי, מה הרעיון שלך? אז הוא אמר לו, בוא נפנשר את כל הצמיגים. הרכב ירד בכמה סנטימטר, ואז הגרר יוציא אותו בקלות. ואחרי שהם עשו ניסיונות של שעות מרובים, שעות מרובות, נענו לצעתו של הילד והחליק לתקן אחרי זה את הפנצ'ר עם זה. זה קם, לפחות זה לא... פשוט הרכב החליק החוצה. יש לפעמים שהרכב שלנו תקוע בפנים, הוא לא זז, מביאים גרם, שום דבר לא זז. מה צריך? קצת פנצ'ר את הגלגלים. אני לא יודע איפה ההשלכה של זה בדימוי האישי, איפה זה אצל כל אחד בחייו האישיים, אבל בעת הצורך לפעמים זה הפתרון. הבעיה נפתרת. או לפחות היא לא מורכבת או נראית כאילו אינה פתירה כפי שהייתה קודם. אז עכשיו הביטוי ישפיל את עצמו נשמע יותר ידידותי. בשביל זה סיפרתי עם הפנצ'ר. יעשה תשובה. אמרנו, ושיבו לעצמיותו. הספיל את עצמו, ויהיה בבחינה מה? ווסידוס, מה? מה זה מה? מה זה בחינת מה? אז לפני זה, באותו טקסט, אנחנו אומר, מה זה מה? קודם כל, אדם זה גם גימטריה 45 מה. אומר, שם השם, הוויה במילוי א'. זאת אומרת, אם כותבים את שם השם י', איך אנחנו כותבים את המילה י', לא את האות י', את המילה י', י', ו', ד'. אחרי זה א', את המילה א', יש כמה אפשרויות. פה מדובר על האפשרות של האות א'. איך אני כותב א'? א', א', ו', ו', א', ו', א', עוד פעם א', א'. יחד זה יוצא 45. זאת אומרת, זה נקרא מילוי של שם הוויה. הוויה במילוי אלפין זה כמעט היא אדם. אומר רבי נחמן, להיות בבחינת מה? בוא תיזכר באור השם שממלא אותך. אז שוב, שורה אדם שהולך לשלו כסדר, ידע שיש לו גדלות. אני חוזר על זה כמה פעמים, זה לא חזרה תחנית, זה כמין אוטוסוגסטיה שנוכל לחיות את זה. ידע שיש לו גדלות. מה אמרנו, מה זה גדלות? זה מצב של ניסיון לנוק מאחרים. ואם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שעיקר חוויית השלו כסדר בחיינו, שמשהו השתבש ביכולת לנוק מאחרים, ומשהו השתבש ביכולת השליטה באחרים. יוק חשבתי על זה שלפני שמנסים לשלוט באחרים, אולי לתרגל שליטה בנשימה או שליטה במחשבות, הנה קבל ציון עובר, אפשר להתפתח עוד. ידע שיש לו גדלות, שזה ניסיונות שליטה או יניקה מאחרים, ינוק חיות מאחרים. היינו אנה אמלוך. והזכרנו שאנה אמלוך, יש בזה את השני ביורים. יש אנה אמלוך שאני ממנה את עצמי, ויש אנה אמלוך שאני נותן מקום רק לדעה שלי. לא מוכן לשמוע עוד דעות. אין את ההרמוניה, אני יכול להוביל, אבל מתוך שמיעת מגוון דעות וליצור את המשהו הזה. אנה אמלוך בפירוש עובדיו זה רק לדעה שלי או רק לשיטה שלי, יש ערך. כל השיטות האחרות בטלות כאפה. אז רבי נחמן אומר, זה יבחון, כשרואה אדם שהולך לשלו כסדר, ידע שיש לו גדלות. אומר, תאבחן את עצמך, היינו, אנה אמלוך. ואז צריך תהליך של חזרה לעצמיותי. יעשה תשובה, תשוב, התרחקת, אז תשוב. וישפיל את עצמו למידה הראויה שלך. ויהיה. בבחינת מה? ויהיה בבחינת מה, זה גם לגלות את האלוקות שמחיה אותי, וגם להסכים לראות באותן התרחשויות, שלא כפי רצוני, לראות בהם תיעד השם. ולהסכים לראות באותן התרחשויות, שלא כפי רצוני, שיש בהם מימד של עץ חיים. לפעמים הצער של בן אדם, הוא נובע מזה שיש אוצר לפתחו, רק המחשבה שלו לא מסכימה לראות את זה כאוצר. הוא אחוז באותה מחשבה. זה מעניין שככה יצא לנו היום לדבר, התחלנו ואלה המשפטים. דר הזה דגלגוליה. כי יש אנשים ששנים רבות הולכים עם החוויה הזאת שהפסידו משהו, בעקבות איזה דין או דברים בעבר, ומשהו בתוכם לא שקט, מאשים את עצמה, מאשים את הדיינים, מאשים את הקדוש ברוך הוא, וזה לוקח להם את שמחת החיים, לוקח להם את היצירתיות, לוקח להם את הלב הפתוח. זה אומר הזוהר הקדוש, דר אז עד הגלגולי, דעו לכם, התרחשויות כאלה שיהיו בחיים, יסוד הגלגול. אבל שם טוב, הסביר יותר, שלפעמים בן אדם מפסיד באיזה משפט, על אף שברור לו שהוא צודק, כי זה עוד חשבונו. ולהסכים לקבל את זה. שוב, מתי זה להסכים לקבל? אחרי שעשינו את כל ההשתדלות. תרפה. רק מה קורה? איך היצר הרע עובד אצלנו במקרה הזה? היצר הרע זה ביטוי חמקמק. רבי נחמן קורא לו כוח המדמה. אומר, פעם היו קוראים לזה יצר הרע, היום זה הדמיונות, המדמה. אז הוא אומר לך, נכון, צריך להרפות, אבל רק אחרי שעושים את כל ההשתדלות, אבל אולי לא השתדלת מספיק. יש מקום כזה שהוא לא באמת מוכן, שאת כבר, אתה, אנחנו כבר באים להרפות, הוא בא ואומר, אולי לא היית בסדר, אולי היית צריך לעשות יותר, אולי היית צריך לעשות משהו אחר. ואחרי זה הגענו עם הדברים, אז דיברנו על זה, סוד הגלגול. אחרי זה הגענו גם לעניין הזה של תוחלת ממושכה, לזהות את המקום שאנחנו בציפייה שמשהו ישתנה, ואז אנחנו, בן אדם שהוא בתוחלת ממושכה, חוץ מאשר שזה פגיעה בבריאות, כמו שנרמז שם בפסוק, זה להפסיד את הקשר עם עץ החיים. ובשביל להיות בקשר עם עץ החיים, אז זה אומר מי שמאבחן את עצמו, במקום של שהולך לו שלא כסדר, אז מוזמן, הזמנה חגיגית, מרגשת ומשמחת לעשות את העבודה פנימה. כמה שבן אדם יעשה יותר את העבודה פנימה, הוא יגלה שכך הרבה דברים הוא יכול למצוא בחייו. אפשר לסיים, מחר בערב זה היורצייט של רבי ישראל מסלנט. מחפי בשבט. רבי ישראל סלנטר, ככה היו קוראים לו בישיבות. הוא אבי תנועת המוסר. אז איזה משפט? בדרך כלל מגדולי ישראל המפורסמים, לכל אחד יש לפחות משפט אחד שמפורסם ממנו. מה התפרסם מרבי ישראל מסלנט? זה אותו סיפור שהוא עולה בשעת לילה מאוחרת בשוק של העיר סלנט. הוא רואה את הסנדלר, יושב לאורו של בדל נר. הם מתקן, נעל, אומר לו, סבא, מאוחר כבר. והגיע זן לישון, אז מה מנה לו? כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. אני מניח שאת המשפט הכרתי, אבל עכשיו אנחנו מזכירים את זה בהקשר של בעל ההילולה. כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. ולתקן, כמו שמלמד רבי נחמן, זה ללמוד לראות את הטובות שכבר עכשיו קיימים. זאת אומרת, זה, הנר הזה, יש נר שקוראים לו עץ חיים. זה נר מיוחד, שהוא מאיר לנו את הדברים, אתם רואים, אני חושב תנועה, כאילו אני מחזיק נר. הוא מאיר לנו את כל אותן דברים שקודם לכם לא ראינו. זה נר שיש לו יכולת, כמו שיש אינפרדור משהו שמזהה עצמים שסתם ככה אנחנו לא רואים, אז ככה גם כן כל אחד צריך לרכוש את הנר הזה של רבי ישראל מסלן, שמגלה לנו טוב עצמיות, עוצמה ועצמות שקודם לכן לא ראינו. תודה רבה על הקשב, שיהיה לנו שבוע שמח, שבוע טוב, וכשמישהו יגיד לנו פעם תשפיל את עצמך, נאמר איזה מילה נהדרת, להשפיל את עצמי ויצא מהמקום התקוע, כמו אותה מסעית, ואפגוש מחדש את עצמיותי. היו ברוכים.